אנשים ומחשבים מציגים אנשים ומחשבים
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט אנשים ומחשבים. אני יהודה קונפורטיוס, עורך ראשי, קבוצת אנשים ומחשבים. אנחנו ממשיכים לעסוק בנושא של ההון האנושי ואתגרי גיוס כוח אדם. שלום לזיו מנדל, מנכ"ל ג'ון ברייס הדרכה ומטריקס גלובל.
שלום, כיף להיות פה.
תודה, גם לי. אתה נחשב לאחד הוותיקים בענף שעוסק בהכשרת כוח אדם, בהשמה וכל מה שקשור לנושא הזה. גילוי נאות, אני אפתיע אותך, מותר לי לגלות. אני חושב שהתחלת את הקריירה שלך גם דרך אנשים ומחשבים, דרך פליאן אמרים, שותפך הוותיק ערן לסר. אי אפשר לזכוח את הדברים האלה, נכון? יפה. אז בוא תספר לנו, זיו, ואתה יודע לספר על עצמך הרבה יותר טוב מה שאני. קודם כל, איך התגלגלת בכלל לתחום הזה כל כך הרבה שנים? אני מניח שכאשר למדת בתיכון, עוד לא היה את העניין של 4-5 יחידות כמו של בנט, אבל בכל זאת הגעת לתחום הזה.
כן, קודם כל בתיכון תכנתתי קצת על כרטיסים מנוקבים
באוניברסיטה. היה לך את הג'וק הזה?
כן, אבל האמת שממש לא היה לי את הג'וק. רציתי להיות עורך דין, רציתי להיות...
עורך דין, נכון? זה בטח מה שההורים אמרו לך.
לא, אני רציתי להיות עורך דין, רציתי להיות בצבא הרבה שנים, והלכתי, ניסיתי להיות קרבי, והייתי קרבי תקופה קצרה, נפצעתי, ואז שהגעתי לבקום הייתי בחרדה, מה אני יכול לעשות בשביל לתרום? כן, מה אני יכול לתרום? ואז לאח שלי היה חבר שהיה בממרם, הוא אמר לי שזה דבר מאוד מאוד נחמד וכדאי לעשות, וזה תורמים, אמנם חותמים 4 שנים, וככה התגלגלתי, ובעצם התחלתי את הקריירה שלי בממרם, שם פגשתי גם את ערן לסר.
זה היה בשנת?
זה היה בשנת 83.
אוקיי.
ולימים שהשתחררתי, כמו שאתה ציינת, הקמתי עם ערן את ג'ון ברייס הדרכה, וכן אחד מהלקוחות השותפים הראשונים שלנו היה אנשים ומחשבים, וזה מדהים לראות, כי אז היינו כותבים כתבות ושמים לכם דיסק, דיסקט, סליחה, דיסקט בדואר, כן.
אחרי המשחק כדורגל.
כן, היינו עושים את זה.
אתה עדיין הולך למשחק כדורגל?
אני עדיין הולך למשחק כדורגל, ואני מקווה שהיום אנחנו ננצח.
היום יש משחק?
יש מכבי מכבי חיפה.
שזה אתה ממהר, הבנתי, כן. אוקיי, אבל בוא נאמר רגע, נחזור רגע, ב-1900, השתחררת באיזה שנה?
1990.
1990, ענף הזה היה די בראשיתו.
בפירוש.
איך הגעתם בכלל ללכת לנושא של הדרכה, קורסים בכלל?
אתה יודע, היינו בצבא, היינו בממרם הדרכה, שזה הבית ספר הכי טוב ללימודי מחשבים ותוכנה וכדומה, וזה היה, אני חושב, די המשך טבעי.
שבעצם הכשיר את התשתית, בעצם השדרה הניהולית היום של הענף, די עדיין מהממרם.
נכון, לחלוטין. וכשיצאנו, התחלנו לעשות קורסים, עשינו שיתוף פעולה עם סיוון, עשינו שיתוף פעולה עם דיגיטל, זיכרונה לברכה.
שמות ישנים, כן.
כן. ולאט לאט הביזנס צמח.
מה לימדתם? בהתחלה
לימדנו דיגיטל ולימדנו הנדסת תוכנה וקואטרופו וכל מיני דברים מהסוג הזה. אחר כך באה אלינו הצעה מג'ון ברייס, מערכות.
שהייתה כבר קיימת.
שהייתה נציגה של אורקל.
אוקיי, תזכיר, המאזינים הצעירים לא יודעים את זה.
כן, הייתה נציגה של אורקל, ואז הם הציעו לנו להקים פעילות הדרכה של אורקל, ו-The rest is history.
הבנתי.
בהמשך התמזגנו עם סיוון, רכשנו עם מכללת הייטק, קיבלנו את ההדרכות של IBM, מרכז הדרכה מוסמך של כל מיני הרבה מאוד חברות, ובסוף, אני חושב שב-96, משהו כזה, התחלנו עם הליין של קורסי הסבה. זה התחיל קודם כל עם העלייה הרוסית שהסבנו אותם לטכנולוגיות החדשות, ואחר כך המשיך עם זה שלקחנו אקדמיים והסבנו אותם, הסבנו אותם לתוכנה. אני זוכר אז אפילו שהקוריוז הגדול ביותר זה שהפעם היחידה שהצלחתי להגיע לעמוד הראשון של ממון בידיעות אחרונות, זה היה כשיצאנו עם קורס הסבת אקדמיים לעורכי דין. וזה לי היה סגירת מעגל, כי רציתי להיות עורך דין ולא הלכתי להיות עורך דין, ובסוף אני עושה קורסי הסבה ולוקח עורכי דין ומעביר אותם לתחום שלנו.
אתה יודע כמה הם לא יודעים שום דבר.
כן.
אוקיי. תכף נגיע גם להסבה והכשרה, כל מיני מושגים שקיימים בענף, אבל עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, בעצם זה נושא התוכנית. המחסור בכוח אדם קיים כבר כמעט, נמלים ביום שראשיתו, כבר יותר מעשור, זה בטוח. מדוע אנחנו, המדינה, לא אתם, כי אנחנו לא מצליחים לגייס, לצמצם את הפער הזה, ויש כל כך הרבה מוחות טובים. איפה נכשלנו? איפה זה לא עובד? יש 15,000 חסרים כל הזמן, וזה קריטי.
אז אני רוצה קודם כל להדגיש, אתה יודע, אני מנכ"ל של ג'ון ברייס הדרכה, אני גם מנהל את מטריקס גלובל. אני חלק מקבוצת מטריקס, וגם לי חסר אנשים. זאת אומרת, אנחנו מעסיקים כמה אלפי אנשי תוכנה, וחסר לנו בכל זמן נתון מאות אנשים. קודם כל, המחסור הוא מחסור עולמי. אתה יודע, יש לי גם מרכזי פיתוח במזרח אירופה, ויש לנו מרכזי פיתוח בהודו, וכו'. המחסור הוא עולמי, הוא כרוני והוא עולמי. הוא לא מחסור רק בישראל. בישראל המחסור הוא אפילו עוד יותר גדול, כי בישראל אין רק את תעשיית ה-IT ומערכות המידע, אלא יש תעשייה מאוד מפותחת של סטארט-אפים ושל הייטק.
נכון.
ופשוט המקורות של הגיוס והמקורות של ההכשרה לא מספיקים להתמודד עם ההתפתחות.
כי
התחום של הטכנולוגיה נכנס לכל מקום. זה המשין לרנינג, זה הביג דאטה, זה הסייבר, בכל מקום עוד ועוד טכנולוגיה, IoT. אתה רואה, בכל מקום בעצם נכנסת הטכנולוגיה, ואין מספיק אנשים מוכשרים שיכולים לענות על הדימנד, ואני לא מעריך שבעשור הקרוב אפילו יהיה פתרון לזה. כאשר הבעיה היא שמצד אחד יש לנו מחסור ויש עלייה בדרישה, ומצד שני יש מגזרים שלמים גם בישראל וגם בעולם שלא משתתפים במאמץ המלחמתי הזה, אם אני אקרא לזה. לדוגמה, נשים, אין מספיק נשים בהייטק. זאת אומרת, היית מצפה שיהיה 50% נשים בהייטק. זה מאגר,
כי מדירים אותם?
לא מדירים אותם, הם מדירות את עצמם כנראה. הצורה של החינוך...
זה תירוץ טוב להגיד.
לא, אני יכול להגיד, תראה, באיזו בחינה אני, שלא תבין אותי לא נכון. כשאני אומר שהם מדירות את עצמם, זה לא שזה איזושהי כוונה מלמעלה. עובדתית, כשאתה מסתכל על כמה אנשים הולכים לתואר במדעי המחשב, או כמה אנשים יושבים בכיתות בבתי ספר, כמה נשים וכמה גברים, אתה רואה שיש הרבה יותר גברים מאשר נשים, ובמספרים מוחלטים. זה משהו שמתחיל מהחינוך מלמטה, זה משהו שהמדינה, אם היא רוצה לקבל טלנט פול מאוד מאוד גדול, צריכה להשקיע בו, צריכה להשקיע בו מרמת החינוך מלמטה, ודרך האוניברסיטאות והלאה. אין שום סיבה, אין שום סיבה הגיונית לזה, אין שום סיבה לוגית, ממש, אין שום סיבה. גם זה לא שההייטק לא מתאים, ההייטק מתאים לחלוטין, בכל מובן, גם בסגנונות העבודה וגם בצורת העבודה וכדומה, אין לי הסבר לזה. זה
מקצוע תובעני, הוא לא הכי משפחתי.
אז גם פה צריך להבין שנייה שבהייטק יש סוגים שונים של מקצועות, ויש סוגים שונים של חברות, ויש חברות שעובדות בצורה תובענית, ויש חברות שעובדות בצורה פחות תובענית. אז אחד זה המגזר של אנשים, זה בעיה עולמית, אגב זה לא בעיה ישראלית, דווקא בישראל אני חושב שיש מודעות מאוד מאוד גדולה, ויש מאמץ מאוד מאוד גדול לעשות. אם נתייחס באופן ספציפי בישראל, אז גם בישראל יש מגזרים שלמים, אם זה המגזר החרדי, אם זה המגזר הערבי, שלא מספיק שותפים בתוך, אני אקרא לזה, החגיגה הזאת של ההייטק, והמדינה מנסה לעשות מאמץ, והתעשייה מנסה לעשות מאמץ, והאקדמיה מנסה לעשות מאמץ, ואני אופטימי שבסופו של דבר אנחנו נראה פתרונות לנושא הזה, לא ברמה שנפתור את הפתרון נכון. אם מחסור כנראה תמיד יהיה, גם צריך להבין, יש פה משהו פרדוקסלי. ככל שנביא יותר אנשים לתחום, ככה תהיה יותר עבודה.
זה נכון.
כי ברגע שבשוק העולמי והגלובלי, שהוא לקוח מאוד חשוב של תעשיית הייטק והסטאפים, רואה שיש פה כוח אדם, וכוח אדם זמין, וכוח אדם איכותי, ואנחנו איכותיים מאוד, בזה הרגע נוצרה לך איזשהו גלגל שלג, שאומרים את זה, אנחנו רוצים עוד אנשים.
נכון.
ככה כל הזמן בעצם יהיה מחסור בכוח
נכון
אדם.
יש את הנושא הזה של המגזרים שלא משתתפים. הסטטיסטיקה האחרונה של רשות החדשנות אומרת שמתוך 300,000 עובדים יש בענף, שהם בעצם 9% מכלל הכוח העבודה במשק, שזה עלייה של כמעט 1%. לגביהם זה נחשב לעלייה מאוד גדולה, אבל עדיין אנחנו רחוקים מאוד מהשתתפות של כל מיני מגזרים, וזה אולי גם מחייב גם את התעשייה קצת, את המעסיקים להשתנות קצת.
כן, תראה, קודם כל המעסיקים...
אתה מדבר איתם הרבה, אתה רואה אותם, אתה נפגש איתם.
אז קודם כל המעסיקים מאוד מאוד פתוחים. זה ברור להם, הם לא רוצים להתפשר על האיכות, אבל זה ברור להם שהם צריכים לפעמים להתפשר על הפורמליסטיקה. למשל, לאו דווקא לקחת אנשים עם תואר שקשור למדעים מדויקים, אלא לקחת עם תארים אחרים שמוכיחים את היכולות ואת הפוטנציאל של הבן אדם, ולעשות לו הסבה. לקחת אנשים שאתה יודע, היום יש אוכלוסיות מסוימות בדור הצעיר יותר שהאקדמיה פחות מדברת אליהם, הם ישר הולכים ועושים בוטקמפים.
זה נתון מעניין.
ישר נכנסים, כן, זה עובדה.
בארצות הברית 25% מכלל האנשים שמועסקים לא עברו דרך המוסדות האקדמיים.
זה קרה וקורה ויקרה גם בישראל.
זה אומר משהו על המוסדות האקדמיים בארץ?
לא, זה לא אומר משהו על המוסדות האקדמיים.
ולא תפקידם להכשיר?
לא, א', לדעתי המטרה של האקדמיה זה לעשות מחקר. ההכשרה ויצירת כוח אדם זה לדעתי מטרה משנית.
אבל אם אני הולך ללמוד מדעי המחשב, אני רוצה...
בסדר, אז אני אומר עוד פעם, קודם כל המטרה שלהם זה לעשות מחקר, והם עושים מחקר ועושים את זה מצוין.
כן.
אני חושב שיש מקום גם לאלה וגם לאלה. גם האקדמיה שדרך אגב עושה מאמצים אדירים, היא גם מגדילת היכולות, היא גם מתעדכנת. אין לי שום טענה לגבי האקדמיה בישראל, אני מוריד את הכובע של האקדמיה.
יש לה מגבלה.
נכון. ואני אומר עוד פעם, זה בסדר שמגיעים מסוגים שונים של מקורות הכשרה. צריך לזכור עוד פעם, יש גם סוגים שונים של תפקידים בהייטק. לא כולם הם machine learning ואלגוריתמים וכולי ומהנדסים. צריך מפתחי תוכנה, צריך בודקים, צריך אנשי DevOps, יש מגוון רחב, צריך אנשי סייבר, אז גם בסייבר יש לך את המגן סייבר, ויש לך את ה-CSI, את מישהו שהוא מה שנקרא ברמה יותר גבוהה, אז כל אחד מהדברים האלה, לכל אחד מהאנשים יש מקום. דרך אגב, זה אחד מהבשורות הטובות של קטר ההייטק, שחייבים להבין, קטר ההייטק הוא לא רק למיון העליון, הוא בפירוש, הוא נתפס, אבל הוא יכול לייצר תעסוקה, לא, אבל אני אומר, הוא יכול לייצר תעסוקה למגוון רחב של אנשים, עם רקע שונה, עם יכולות שונות, עם חוזקות שונות. דווקא היום, בגלל שההייטק נכנס להמון המון מגזרים, המולטי דיסציפלינריות היא מאוד מאוד טובה, מחפשים הרבה פעמים דווקא אנשים שיש להם יותר את הנושא, למשל, של אומנות ותפיסה ויזואלית, כדי לקחת את כל התחום הזה של חוויית לקוח UX ו-UI וכדומה. אז אני חושב שבסך הכל זה בסדר שחלק בא מהאקדמיה וחלק לא בא מהאקדמיה, ואני חושב שהיום אצל המעסיקים יש נכונות לקחת אנשים שהם לא רק מהאקדמיה לתפקידים שהם רלוונטיים. דרך אגב, אני בתור מוסד שלא אקדמי, כשבאים אליי ילדים של חברים, אני אומר להם, קודם כל תעשו תואר.
כן.
ואם לא קודם כל תעשו תואר, לא, אני אומר להם, קודם כל תעשו תואר. ואם החלטתם בכל זאת ללמוד אצלי, אז אחרי שאתם לומדים אצלי ואחרי שאתם מתחילים לעבוד, עדיין תעשו את התואר, כי לתואר יש ערכים ויתרונות נוספים, גם לאורך זמן, וגם מבחינת הכלים שהאקדמיה נותנת, שהם מאוד מאוד חשובים, ואני בפירוש קורא לזה. אז אם אני מנסה לסכם את הקריאות, אני קורא לנשים להיכנס להייטק. אני קורא לראות איך אנחנו משלבים יותר טוב את החרדים ואת הערבים. אני בהחלט מעודד את האקדמיה להמשיך ולייצר את האיכויות שהיא מייצרת ולהגדיל, ואת המעסיקים להיות הרבה הרבה יותר פתוחים לקבל אנשים לא רק מהאקדמיה, ולהיפתח למגזרים השונים. עוד נקודה שמאוד מאוד חשובה, אני אומר עוד פעם, זה הבתי ספר. הבתי ספר גם כן עוברים שינוי, אופי רימון עושה מהפכה מאוד גדולה במשרד החינוך.
רובוטיקה בכיתות
א'. וזה לא רק רובוטיקה, זה מלמדים סייבר ומלמדים מובייל, ואני חושב שגם נכנסים עכשיו ללמד דאטה סיינטיסט ומשין לרנינג וכדומה, וזה מאוד מאוד חשוב שזה יבעבע מלמטה. אני לא מגן הילדים, בואו לא נגיע ל...
יש כבר גנים שכבר...
יכול להיות, אבל אני אומר, אבל יסודות התכנות, אין שום סיבה שלא ילמדו בבתי ספר יסודיים, ואין שום סיבה שדברים יותר מתקדמים לא ילמדו בהמשך.
ועדיין הצבא, אני חושב, עדיין הוא אחד הגופים שמזינים את הענף.
נכון,
הצבא. יש סטיגמה של 8200, אבל לא רק 8200.
קודם כל, בתור בוגר ממרם,
אז בדיוק.
אני מחזק ואומר, ממרם לא פחות מ-8200. בתקופתי, דרך אגב, ממרם היה יותר מ-8200.
נכון, נכון.
אני חושב שממרם לא פחות מ-8200, וגם יחידות אחרות בצבא, אם זה חיל האוויר, אם זה חיל הים וכדומה, מספקים ומייצרים כוח אדם מאוד טוב. מה שטוב בצבא זה שהצבא עושה סינון, ולכן קודם כל מי שהולך ללמוד סייבר או מחשבים וכו' וכו', הם אנשים איכותיים. ב' יש להם, על באמת, בסמך, הבית ספר ללימודי מחשבים
בממרם. והם לומדים בחצי שנה, מה שלומדים שלוש שנים.
נכון,
לומדים, בין לומדים. בין הם רוצים או לא רוצים.
וב' אתה מקבל אנשים עם הרבה מאוד ניסיון. Okay. אין ספק שהם אנשים מאוד מאוד אטרקטיביים מבחינת הצורך שלהם.
נושא אחרון, שאתה עוסק בזה בענף הרבה מאוד שנים, איזה מקצועות הכי הרבה מבוקשים? אני עכשיו רוצה ללכת ללמוד. מה ללמוד?
אז תראה.
איפה אני ארוויח הכי הרבה כסף?
תראה, כשאני מסתכל על המקצועות, אז כמובן הסייבר הסייבר הוא בתחילת הדרך.
יש מחסור חמור שם.
כן, הסייבר הוא בתחילת הדרך, אנחנו פשוט לא מבינים. ברור, כי ברגע שנכנסת ל-IoT ולטכנולוגיה שנכנסת לכל דבר, הפוטנציאל של ההרס כתוצאה מהסייבר מייצר הרבה יותר צורך. אז הסייבר באופן כללי בעולם ובשוק הישראלי בפרט, עם כל האקוסיסטם והסטארט-אפים וכדומה, זה תחום אחד. התחום השני זה כל התחומים של הדאטה סיינטיסט ומשין לרנינג, הם בפירוש תחומים
חזקים,
מבוקשים.
אתם מכשירים אותם.
אנחנו גם מכשירים, אבל הם מאוד 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 מבוקשים. כמובן כל מקצועות פיתוח התוכנה, פול סטאק, מקצה לקצה, גם בצד הסרבר וגם בצד הקליינט. מקצועות, אתה יודע, CRM, סיילספורס, מאוד מאוד נדרש. גם ERP, דרך אגב, עדיין נדרש, אם זה SAP, אם זה פריוריטי. זה מקצועות שפשוט חסרים. דרך אגב, שאתה שואל מה חסר, חסר הרבה תוכנית עני קובול, אני מניח שזה חסר, כי אנשים לא הולכים ללמוד את זה, אנחנו מלמדים את זה. לא, אנשים באים ללמוד, דרך אגב, אני לא ציינתי, אבל יש מגזר נוסף שלא התייחסנו לה, וזה המגזר של ה-40 פלוס.
נכון.
וה-50 פלוס זה מגזר שיכול להשתלב בהייטק, אם תהיה נכונות מהצד של ההייטק, ויש היום נכונות מהצד של ההייטק. הייתי בחברת סטארט-אפ מדליקה בתחום הסייבר, בתחום המכוניות, בבעלות של חברה, בבעלות חלקית של חברה מאוד גדולה, רק לפני שבוע, והם אמרו לי, אנחנו מחפשים את הבני 40-50.
יפה.
הם יוצאים מערכת הביטחונית, והם אמרו, אנחנו דווקא רוצים אותם והם מגייסים. אין שום סיבה לא לקחת בני 40-50. הפוך, יש הרבה מאוד יתרונות, לעשות להם את ההכשרה, לעשות להם את ההסבה, לקבל את הידע האחר שקיים להם. למעט סיבה אחת, שבפועל התעשייה לא קולטת אותם.
בדיוק.
ולכן צריך פה עוד פעם לעשות מאמץ גם לאומי.
נכון, נכון.
גם מאמץ, גם מאמץ לאומי, וגם מאמץ, מאמץ מול המעסיקים, ואני גם כן מעסיק, אני גם כן רוצה ומאוד מעודד לעשות את זה. דרך אגב, אחד מהדברים שאנחנו עשינו, אנחנו לקחנו למשל באחד מהתחומים לקחנו מגייסת שהיא פשוט בת 50, אז היא תגייס גם אנשים בני 50.
כן, יותר קל למשל ילד בן 18.
בדיוק, שהוא יישב והוא לא מסוגל לקלוט את זה. אז זה בהחלט גם כן, אז אמרנו נשים, אמרנו מעל 40-50, אמרנו חרדים, אמרנו ערבים, אמרנו לא רק אקדמיים, אמרנו מקצועות של סייבר, משין לרנינג ודאטה סיינטס, אמרנו נושא של פיתוח תוכנה פול סטאק, אמרנו סיילספורס, CRM, ERP, וקובול, עדיין צריך גם אנשי קובול.
ילדים, לכו ללמוד קובול, כן. זיו מנדל, כרגיל, היה מרתק איתך, ותמשיכו, תודה רבה.
תודה רבה.
ביי. אני רוצה לומר שניתן להזין לנו בכל הפלטפורמות המוכרות של, והמובילות של פודקאסט, בספוטיפיי, באייטיונס, בגוגל פודקאסט. בקיצור, חפשו אנשים במחשבים, האזינו לנו, הגיבו, הערות, בקשות, שאלות, נשמח לענות בכל, בכל דרך שהיא. תודה שהייתם איתנו.
אנשים ומחשבים.